תודה רבה, סונם לה. סונם גם עזרה בתמלול ועריכה של הקבצים, ושלוש השיחות שהיה לנו בנושא של התנצלות ושקפה הן נמצאות על האתר עם התמלולים, ואנחנו חושבים שזה חשוב שתקראו, תקשיבו להם אם לא שמעתם אותם בריל טיים, ותקראו ותנסו ליישם. זה לא קל ליישם, כי אלה מהווים אנטידוט לאגו שלנו, שבשבילו אנחנו כאן בעצם. והאגו הוא בריון קסקסים, הוא ילחם חזק בכל מה שאנחנו מנסים להפעיל כדי להוריד אותו, ולחסל, להתפקח מהגקצ'ה שלנו. אז בגלל זה צריכים את כל הנדרים ואת כל השיחות האלה וכך הלאה, כי זה משהו שקשה לנו. הכוח החמישי הזה שהוספנו, כוח ההתנצלות, הוא רק חל כשהעבירה היא בין אדם לחברו. שיש עוד אדם שמעורב, זה יכול להיות אלמה, זה יכול להיות חבר או חברה לסנגרה או כל אדם אחר. ודיברנו על זה, הדגשנו את זה כבר כמה פעמים, שהרבה פעמים אנשים חושבים, אוקיי, אני לא התכוונתי לפגוע, שאני נפגע, בעיה שלך, קרמה שלך, ואמרנו שזאת אי הבנה קרמית לעשות את זה. כי כשמישהו מופיע בעולמי כנפגע ממני, גם אם אני לא התכוונתי, וגם זה נכון שאם הם נפגעים זה קרמה שלהם להיפגע, זה גם נכון, אבל זה קרמה שלי לראות אותם נפגעים ממני. ואז אני יוצרת בעולמי מישהו שנפגע ממני, ואם אני לא קופצת על ההזדמנות הזאת כדי לתאר את הקרמה הזאת, היא תתקבע והיא תתאבן, ובסופו של דבר תחזור אליי כמכשול בתרגול שלי. אז לכן כל כך חשוב, כשקורים דברים, לא לברוח מהם. אז דיברנו כבר על אספקטים שונים שקשורים בהתנצלות, בשלוש השיחות האחרונות שלנו. אבל היום רציתי להמשיך קצת בנושא הזה, ולפני זה אני רוצה, כדי להתחבר לזה קצת, להזמין אתכם לעצום רגע עיניים, ולהיזכר במקרה כלשהו שקופץ לכם עכשיו, מקרה שפעלתם בצורה שמישהו אחר נפגע. אמרתם משהו, עשיתם משהו, בין אם התכוונתם לפגוע, בין אם לא התכוונתם לפגוע, מישהו נפגע מכם. ונוכחתם לראות שאכן עשיתם שגיאה כלשהי. אולי לא הייתם מספיק סקילפול, אולי לא פעלתם מספיק בתבונה או מספיק בהתחשבות, או סתם בחוסר תשומת לב, מה שזה לא יהיה. והשני נפגע, ואתם רואים את זה. ואני מתכוון שתחשבו על מקרה ספציפי שקרה לכם, משהו ממשי שקרה בחיים שלכם, אולי לאחרונה אפילו. ועכשיו נסו לשים לב לתגובה שלכם. תנסו להתחקות אחרי המיינד שלכם, מה הוא עושה עכשיו בתגובה. כי יש מגוון של תגובות אפשריות למצב הזה. הייתי רוצה שתשימו לב לאן המיינד שלכם הלך. ויכול להיות שבמקרים שונים הוא הולך למקומות שונים. אז אפשר אולי לזכר בעוד מקרה או שניים כאלה שלכם, שמישהו נפגע מכם. ואיך אתם הגבתם במיינד, עוד לפני שפתחתם או לא פתחתם את הפה, במיינד שלכם, מה קרה? אתם יכולים לפקוח את העיניים. אני רוצה להזמין אתכם לשתף אותנו בלי להיכנס לסיפור עם מה קרה, אלא למה קרה במיינד שלכם בעקבות המקרה. מה עשיתם במיינד שלכם בעקבות המקרה? מישהו רוצה לשתף אותנו? כן. כן, בבקשה.
תודה רבה. רציתי לשתף שמה שראיתי זה שיש לי שתי תגובות אוטומטיות שונות. אחת זה כשאם אני פוגעת במישהו שבעולם שלי מופיע כמישהו שלא משנה מה אני אעשה, הוא תמיד יעלב או ייפגע. ואז התגובה האוטומטית שלי זה להצדיק, אוקיי, אין מה לעשות. כאילו, בסדר, את... לעומת זה יכול להיות מישהו אחר שאין לי כזאת כתבית לגביו, ואז אני ישר מביאה את זה לעצמי, אוי, מה עשיתי? אני פגעתי. למרות שיכול להיות שזו אותה פעולה, אבל התגובה במקרה השני זה לקחת את האחריות על זה. אז זה מה שעלה לי.
תודה רבה. תודה רבה.
גם שתי תגובות שונות. אחת זה ישר להקטין. ישר להקטין מהחומרה. כאילו, טוב, אבל את לא התכוונת. אולי זה לא נורא, כי כוונה זה מה שחשוב. ואת לא התכוונת. קודם כל להקטין מהחומרה. והדבר השני מאוד דומה למה שמיין אמרה, אבל זה ניואנס קצת אחר, זה הלקאה עצמית. זאת אומרת של, אוף, את כזאת ככה, ואת ככה, ואת ככה, ואת ככה.
תודה רבה.
תודה למה יקרה. אני הרבה פעמים מתחיל ישר לנסות לעזור לאנשים. לא משנה, עשיתי, לא עשיתי, מישהו נפגע, אני ישר מנסה לעזור, לתקן משהו שאולי יעזור למישהו.
יופי, תודה.
שלום למה קדושה. עכשיו יצא לי מול מישהו שהרבה זמן אני עסוקה בזה שהוא מאשים אותי, אז אמרתי איך עוד פעם באתי לברך ויצאתי מקללת. אז מאוד חוויה של חוסר אונים. זאת אומרת, זה רק עליי, וגם משהו שיכול לעלות לי מצד שני, זה שאיזה חוויה שבתוך הסיטואציה הזו, שאני מרגישה שהוא לא רואה את המאמצים שלי, אז זה יכול לעלות לי גם במקרים הטובים רק איזה כאב, שאני כל כך מנסה ואני לא מצליחה להגיע אליו, שהוא במקום הזה, ואיפה אני זורה את המקום הזה, גם לסיטואציה הזו, ואיפה שאין לי אישו עם הבן אדם, זה קצת כמו שמריאן אמרה, אז שם אני יכולה לא להיות עסוקה בי, ואז זה רק, לא יודעת, אפילו לחבק אותו ישר, או לעשות ישר משהו כי הלב פתוח, אז אני לא צריכה אפילו לתכנן, או להיזהר, או להיות בשוק.
כן, יופי. תודה רבה.
לי יש תופעה לתקוף אחרים. כי אם אני מרגיש שאני לא בסדר, אז המיין שלי מיד הולך לתקוף, ואם לא אותו, אז אני רוצה משהו אחר. זה פשוט מפחיד. תודה רבה.
אני מאירה לבן זוג שלי וזה לא נעים לו וישר הוא אומר לי את זה וזה מה שדמיינתי עכשיו כשאת ביקשת לחשוב על זה וזה הביא אותי למקום שהבנתי שאני צריכה לקחת הרבה יותר אחריות על המעשה הזה לא רק על התגובה על התגובה אני משתפרת עכשיו ישר אני אומרת לו שהוא צודק ו... מתנצלת מיד. אבל הבנתי שזה משהו יותר עמוק. אני צריכה עוד לעבוד על זה. וזה אחריותי.
יופי. תודה רבה. כן?
אני חושבת שהתגובה הראשונה שלי תמיד זה כאילו אני מופתעת שפגעתי במישהו. כאילו, מה פתאום? אני לא בן אדם שפוגע. אז תגובה הראשונית זה כאילו אני מופתעת כשמישהו אומר לי שפגעתי בו. ואני צריכה לאסוף את עצמי ו... לעזוב את ההפתעה בצד ולהתחיל לעשות את העבודה. אבל התגובה הראשונית, אני? לא.
כן, תודה רבה. כן.
שני דברים בתוך המקרה שהיה לי לאחרונה. אחת מהם זה שאולי במקום של חינוך, אוקיי? היא צריכה להרגיש את הפגיעה הזאת, איזשהו מקום של התיימרות, לדעת מה היא צריכה. במקום שני זה שאם אני אתנצל, והיא יודעת שאני בודיסט, כן, זאת אמא שלי. אז את אמא, אז אם אני אתנצל, אז המחשבה שלה עליי תרד, כאילו התדמית שלי בעיניה תרד. ואז אולי בגלל זה אני כאילו לא צריך.
כן, תודה רבה. כן, זה היה משהו שחזר בפעם שעברה, הפחד להתאפס כחלש, ושמישהו ינצל את זה וכך הלאה. דרך אגב, בתגובה הזאת, רצון לתקן את השני, אז קיבלתי בדיוק זה מכתב מאיזה אשרם, כותבים, היוגי דואג לתקן את עצמו, האחרים דואגים לתקן את האחר. אז כשאנחנו נוכחים שאנחנו אכן שגינו, כי לא שהשני טועה, אז באופן כללי פסיכולוגים שעושים מחקרים על דברים כאלה מוצאים שיש שתי תגובות טיפוסיות. תגובה אחת, רצון להסתיר מה שעשיתי, שלא ידעו, לנסות להצניע את זה כמה שאפשר. אולי אם אף אחד לא ידע, אז אני אחשוב שבכלל לא עשיתי את זה. כמובן, קרמית, אנחנו יודעים שאם גברת קרמה, אנחנו לא יכולים להסתיר ממנה. הדרך השנייה, זה ללכת ולהודות בשגיאה, להודות בטעות שעשיתי, לפתוח, אם צריך להתנצל, מה שמתאים, מה שמאפשר לנו עכשיו להמשיך נקיים, להמשיך ישר קדימה. זאת אומרת, או להכחיש, זה המקרה הראשון, או להודות, להתוודות, להתנצל. יש דרך שלישית שאנשים עושים, ועליה אני רוצה להתמקד היום. בדרך השלישית זה, אוקיי, הבנתי, עשיתי משהו לא נכון. אבל אז אני מנסה, כמו שאנשים אמרו פה, להקטין את זה. נכון, בסדר, אבל היו לי נסיבות מקלות כאלה וכאלה, ובעצם הייתה סיבה טובה למה פעלתי כמו שפעלתי. מין חצי הודעה כזה, באמצע. אז אנחנו מודים במשהו שעשינו לא נכון, אבל לא באופן מלא. לא לוקחים אחריות מלאה. וזה נשמע כאילו רעיון טוב, גם עשינו וי, עשינו שקפה, וגם אני לא כל כך אשמה, לא צריכה להתחרט כל כך. נשמע פשרה טובה. אז אני רוצה לעבור למה מוצאים המחקרים הפסיכולוגיים בנושא הזה. אבל לפני זה, אני רוצה להראות לכם סרטון שקרה לאחרונה, דברים שאולי כולכם שמעתם, שקרו לאחרונה בחדשות. זה במטוס, כן? אוקיי, זה מספיק לנו. מכירים את המקרה? חלק מכירים, חלק לא. חברת יונייטד בטיסה משיקגו ללואיוויל, קנטקי. המטוס היה מלא. לחברה היו ארבעה אנשי צוות שהם היו צריכים להטיס כדי להטיס אחר כך טיסה אחרת מלואיוויל, וביקשו מאנשים להתנדב לרדת מהמטוס, הציעו להם קצת כסף ובית מלון וככה, אף אחד לא התנדב. יש להם תקנון שמאפשר להם להוריד אנשים, להודיע לך אתה לא על הטיסה. הם הלכו באופן, לא יודעת לפי האלגוריתם שלהם, בחרו ארבעה אנשים, אמרו להם לרדת מהטיסה, שלושה הסכימו, הרביעי שראינו פה, שהוא רופא, אמר, אני לא יורד, יש לי פציינטים מחר, אני צריך להגיע מחר, להיות בבוקר והוא לא הסכים. אז פנו אליו כמה פעמים, הוא לא הסכים לרדת, הביאו שוטרים, והשוטרים, ראיתם מה הם עשו. מסתבר שהוא גם קיבל זעזוע מוח, גם איבד שתי שיניים, גם שבר את האף. זה מה שקרה. זה היה בחדשות. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם, כל אדם שאי פעם טס, חושב, זה יכול היה לקרות לי. וכאילו, הייתה תגובה מאוד חזקה מצד הקהל. מה עשתה חברת יונייטד? זה קרה ביום ראשון. ביום שני, החברה אמרה, אנחנו מתנצלים בפני כל הנושאים שהיינו צריכים להעלות אותם על טיסות אחרות, הם לא התייחסו בכלל לדוקטור דרה. זה היה נושא שאותו הורידו שהוא רופא. ההתנצלות הייתה רק בפני אותם נושאים שהורידו אותם והיה צריך לשים אותם על טיסות אחרות. ה-CEO של החברה אמר, באמת, אירוע מטלטל, אנחנו מבקשים סליחה. הקהל לא הסתפק בזה, השערוריה נמשכה והתגברה וזה צבר הד. גם האיש הוא ממוצא וייטנאמי, אבל לא רואים ברור בתמונה אם הוא וייטנאמי או סיני או משהו, סין זה השוק השני בגדלו של חברת יונייטד. הסינים כבר התחילו לאיים בסנקציות, אז חברת יונייטד הבינה שיש לה פה נושא רציני. ביום שני, מיסטר מונוז, שזה ראש החברה, נתן התנצלות חדשה. כתב, אני באמת מצטער מה שראינו, זה מאוד מצער. דוקטור דאו, עקשן, תוקפני, לא משתף פעולה, במיוחד, עוד פעם חזר על זה שהנושא הזה הפר תקנות ולא שיתף פעולה, ואנחנו מאוד מצטערים, ואנחנו אבל נפיק לקחים, ואנחנו נדאג שזה לא יקרה, ואנחנו רוצים לכבד את הנושאים שלנו. מה אתם אומרים? זה התנסות. הבן אדם, נשברו לו שני שיניים, שברו לו את האף, זעזו המוח, והוא לא הגיע למחוז ידו, והוא שילם כרטיס והוא ישב במקום. הקהל לא קנה את זה. באותה הודעה, ראש החברה גם סיכם מה קרה בדיוק, הצענו להם כסף, הם לא קיבלו את הכסף, ביקשנו ממנו בנימוס, אנחנו היינו מאוד מנומסים, ואמרנו לו לרדת, והוא לא הסכים לרדת. יום שלישי. אחרי שהמשבר הולך ומתגבר ומתעמק, יום שלישי, מיסטר מונוז אומר, קרה אירוע היום ונורא, אוקיי? קרה אירוע היום ונורא על הטיסה הזאת. אני מתנצל מעומק הלב על מה שקרה. אני מאוד מוטרד ממה שקרה. אני מתנצל מעומק הלב שהסירו נוסע בכוח מהטיסה. לא מגיע לאף אחד יחס כזה. אני רוצה שתדעו שאני לוקח אחריות מלאה. אף פעם לא מאוחר להתנצל, אני מתנצל, אנחנו נסדר מה שלא בסדר. אנחנו נבדוק את התקנות שלנו, זה לא יקרה יותר. נשמע כבר לא רע, נכון? עדיין המשבר הלך והחריף. המניה של יונייטד צנחה, יונייטד הפסידה 1.4 ביליון מערך החברה. אוקיי? סין עדיין מאיימת, בינתיים מתברר שהוא וייטנאמי. עכשיו גם וייטנאם. Anyway, יום רביעי. עוד פעם מיסטר מונוז שכל הזרקורים עליו, אומר, זה לעולם לא יקרה יותר בחברת יונייטד, זה מה שאני מבטיח, וכל הנושאים שהיו לטיסה הזאת יקבלו החזר של מהטיסה שלהם. מה שלא כתוב פה זה היה בתמורה להסכם שתיקה. יום חמישי, עוד לא גמרנו, ביתו של הרופא, לוקחת עורך דין, מופיעה בפני עיתונאים, אומרת שכל מה שהוא אומר שהם יפנו ויפצו, כי בין השאר הם טוענים שהם פנו למשפחה וניסו, היא אומרת לא נכון, אף אחד לא פנה אלינו. ובא עוד התנצלות, עוד יותר. עכשיו המצב הוא היה איום ונורא, המלקח הוא קשה ביותר שאנחנו צריכים להפיק, אנחנו נדריך את כל העובדים שלנו וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו הוא כבר ממש מבין שהוא לוקח אחריות סוף סוף ביום חמישי. בינתיים כאמור המניה הצנחה, בינתיים עוד נושאים שהדיילים לא נהגו איתם יפה בכל מיני טיסות, פתאום מציפים את הסיפורים שלהם. אנחנו נפסיק את הסיפור הזה כאן, ונעבור למה אומר המחקר על התנצלויות חלקיות. המחקר אומר שהתנצלות חלקית היא יותר גרועה מאשר שתי אפשרויות אחרות, של להכחיש או התנצלות מלאה. מה שנראה לנו כאילו כפתרון ביניים נוח, הוא הרבה יותר גרוע. אז הנה איך הם עשו את זה. קודם כל הם בדקו האם יש בכלל לאנשים נטייה לעשות וידוי חלקי כזה. עשו ניסוי, נתנו לאנשים לזרוק מטבע. לפני שהם זורקים את המטבע, הם היו צריכים לנחש מה יצא. ונתנו להם 10 פעמים לזרוק, ועל כל פעם שנחשו נכון מראש מה יצא, הבטיחו להם קצת כסף. והם מקבלים כסף לפי מה שהם מדווחים. מה שהמשתתפים לא יודעים זה שיש מישהו שעוקב ויודע מה יוצא. מצאו ש-35% מהמשתתפים דיווחו מספר גדול יותר של ניחושים נכונים ממה שהיה בפועל. אף אחד לא דיווח מספר נמוך יותר של ניחושים, זאת אומרת שלא הייתה פה שגיאה איזושהי, זה היה שקרים. זה היה חלק א'. חלק ב' נתנו להם עוד פעם צ'אנס להודות אם הם שיקרו, ואמרו שהם עדיין יקבלו את אותו כסף. אוקיי? בלי להפחית בתמורה שהם מקבלים. 18% מאלו ששיקרו הודו שהם שיקרו. זאת אומרת, רק מבין אלה ששיקרו, ה-35% ששיקרו, 18% הודו ששיקרו. מבין אלה שהודו ששיקרו, יש כאלה שנתנו דיווח נכון עכשיו, כמה באמת הם נחשו נכון, אבל רובם נטו להקטין מהמספר הזה. כן, שיקרתי, אבל לא לגמרי, כאילו, קצת רק שיקרתי, לא להרבה שיקרתי. עוד חלק שעשו בניסוי הזה, ניסו לקשר בין מי שנתן הודעה מלאה, ובין איך הם נתפסים מבחינת האמינות שלהם. נתנו לאנשים לדרג את עצמם, כמה הם אמינים. אלה ששיקרו אבל לא הודו, בתפיסה העצמית שלהם, הם העריכו את עצמם כאנשים לא אמינים. אלה שנתנו הודעה חלקית, זאת אומרת, הודו אבל רק בחלק מהשקרים, יצאו באמצע. ואלה שהודו באופן מלא, אלה תפסו את עצמם כיותר אמינים. אז זה מבחינת מה זה הותיר אצלם, ההרגשה העצמית שלהם, הערכה העצמית שלהם. עוד חלק בניסוי, כנראה עם קבוצה חדשה שהם משתתפים, עוד פעם אותו ניסוי, אבל הפעם הם זרקו מטבע, היו צריכים לפני זה לנחש ולדווח אם הניחוש טעם את התוצאה, אבל בסוף גם היו צריכים לדרג את עצמם מבחינת מצב הרוח שלהם. איך המצב הרוח שלך בסוף הניסוי? אז באופן לא מפתיע, אלה שלא שיקרו, המצב רוח שלהם היה הכי חיובי. אלה שנתנו הודעה חלקית, ההרגשה העצמית שלהם, המצב רוח שלהם, היה יותר גרוע מאלה שלא הודו בכלל. ואז עשו עוד מחקר, שבו הם רק שומעים על אחרים שמשקרים, זה לא הם שמשקרים, הם שומעים על אחרים שמשקרים, ונתנו להם לדרג את השקרנים, את אלה שהודו לגמרי, אלה שהודו חלקית ואלה שלא הודו. אוקיי? זאת אומרת, קבוצה אחרת שמסתכלת על אלה שמשקרים, ונתנו להם לדרג אותם מבחינת אמינות, ואיפה שלא הייתה הודעה, אלה נחשבו הכי פחות אמינים, איפה שהייתה הודעה חלקית, הם יצאו באמצע. אז עכשיו אם אנחנו מסכמים את כל זה, ההודעה החלקית, בפועל, היא גורמת לאדם שמתוודה או שמודה בשגיאה להרגשה יותר גרועה מאשר לא להתוודות בכלל. זו האופציה הכי גרועה מבחינת ההרגשה של האדם. עכשיו אנחנו נעזוב קרמה, כמובן מבחינה קרמית אנחנו יודעים, אבל עכשיו רק מבחינת הרגשה. אם מנסים להסביר את זה, סיבה אחת שהודעה חלקית יוצרת הרגשה כל כך שלילית בלב, זה שיש פער בין מה שאנחנו יודעים שעשינו ובין מה שאנחנו יודעים שאנחנו מודים, והפערים האלה במיינד שלנו יוצרים תחושה מאוד לא נוחה אצלנו. כשאנחנו יוצרים קונפליקט פנימי, יוצרים איתוהם, חוסר הרמוניה פנימי אצלנו. יש כל אחד שיודע ששיקרתי ככה וככה, יש כל אחר שיודע שאמרתי חצי אמת, אין התאמה ביניהם, כבר אני יוצרת בלגן אצלי בפנים. עוד דבר שהודעה חלקית כזאת גורמת, זה שהיא מכריחה את האדם שמודה בטעות לחשוב על שני שקרים. יש לו שקר שהוא יודע מה הוא עשה, שקר, והוא גם יודע עכשיו יש לו עוד שקר. בהודעה חלקית עכשיו יש לו שניים. אז יש לו יותר תשומת לב ויותר מאמץ מנטלי שמרוכז סביב שקר. שמחזק את הרעיון של אני שקרן. וכמובן, קרמית, אותו אדם משקר פעמיים, אז אנחנו כבר יודעים. אבל אם נעבור לאלה שהודו באופן מלא בשקר, אחד הדברים שזה מאפשר, זה לעבור הלאה, לשכוח כבר את כל מה שקרה. קרה, שיקרתי, הודיתי, אמרתי את האמת. אני יכולה להמשיך הלאה. לפני זה, אז הוא עסוק להתאים את זה לזה, וזה מטלטל אותו בפנים, מכתב אותו בפנים, גורם לאי שקט וגורם להערכה עצמית נמוכה. אז זה בקשר לנושא הזה של וידוי חלקי. אז זאת דרך שהיא נראית מפתה, היא לא עובדת. בפעם הבאה אני מתכוונת לדבר על היתרונות העצומים של וידוי מלא, וזה נסיים את הנושא. יש מישהו הערות בקשר או להתייחסות? כן.
תודה רבה. למה רופא? רציתי לשאול, אם אני עומדת או עשיתי משהו מול מישהו שאני יודעת שיש סיכוי לפגיעה, אבל אני חייבת לעשות את זה, כי אני צריכה לעשות משהו אחר. וכאילו, זה דילמה כזאת. אני חייבת לעשות משהו שאולי יפגע במישהו, כדי לעשות, לקדם אולי משהו אחר. מה עושים במקרה הזה?
כן. אנחנו עומדים בפני הרבה בחירות כאלה כל רגע ורגע. כל הזמן אנחנו בוחרים מה לעשות, וזה לפעמים יועיל לצד הזה ולא יועיל לצד הזה. אז אני עושה את הכי טוב שאני מאמינה, את מה שיביא את מיטב האושר למירב האנשים, לפי הבנתי ברגע זה. ובמידה שיש אחרים שנפגעו כתוצאה מההחלטה שלי, אז אני דואגת להם אחר כך. אני דואגת להם כמיטב יכולתי. גם אז, אותו מוטו. מה אני צריכה עכשיו לעשות שיביא ברכה למירב האנשים כמיטב יכולתי ברגע זה. אז אני לוקחת אחריות על כל המצב, אני מחזיקה את כל המצב, כמיטב יכולתי כמובן. ובתוך זה אני רוקדת את ריקוד הבודיסטווה שלי.
למה קדושה? דיברת על זה שאני יודעת שאני אשמה. אם אני יודעת שאני אשמה, אין לי שום בעיה להתנצל, וגם אם אני יודעת שאני לא אשמה, אני יכולה לומר לבן אדם, אני מצטערת שנפגעת. אבל אם הבן אדם הוא ממש ממציא סיפורים, ו...
בניגוד לנו, אנחנו לא ממציאים סיפורים.
אנחנו גם ממציאים סיפורים, אבל יש נתונים. טוב, די. באמת, יש אדם שמבחינת ההתנהלות שלי איתו, אני יודעת שהמצפון שלי לגמרי נקי, ושעשיתי רבות למענו.
והוא מופיע בחיי.
והוא מופיע בחיי, נכון. אז את העבודה הקרמית אני יודעת איך לעשות, נכון. השאלה היא לגבי ההתנצלות. משום שאני יכולה לומר לו, אני מצטערת שאת מרגיש ככה. מה? הלא עוול בכפי.
אני מצטערת שאתה מצטער, האם התנצלתי?
בסדר, אבל אין לי על
רגע, מה. רגע. האם הוא מרגיש יותר טוב?
לפחות הוא יודע שאני מבינה...
אני הבן אדם הזה, אוקיי? את חושבת שאת לגמרי בסדר, אבל אני חושבת שלא. ואת רואה אותי מצטערת, ואת אומרת לי, אני מצטערת שאת מצטערת. או תהפכי תפקידים, נגיד שזה להפך. את במקום הזה. האם זה עושה משהו? אומרת מור, עוד יותר גרוע.
אם אני אעבור...
כי אני נשארת, חכי רגע, תישארי במקום הזה.
כן.
זה אומר, השני, לא אכפת לו ממני בגרוש. לי כואב, ליבי נקרע. השני אומר, אני מצטער שאת מצטערת, זה שלך.
אני מצטערת שאת עצובה, אני מצטערת שליבך נקרע, בסדר, אבל, רגע, אבל אני לא יכולה להתנצל על שקר מוחלט. בוא נאמר, זה מאוד נדיר בחיים שלי, אבל זה קרה. מדובר בהאשמה תשב, כן? ממש שב, שעשיתי טוב ו... לא מבינה איך בן אדם יכול לפנטז כך. איך אני יכולה להתנצל על משהו שלא עשיתי ולא לשקר? אם אני מתנצלת על משהו שלא עשיתי, אני משקרת.
אבל הבן אדם הופיע בחייך. את בודיסטווה שנשבעת להושיע את הבן אדם הזה מכל סבל. מה תעשי? זה אמא שלך. הבן אדם הזה זה אמא שלך. ואת לא עשית את כל הדברים שהם חושבים שעשית. מה תעשי?
אני אשתדל לאהוב אותו, אבל יהיה לי קשה.
כשאני אומרת, זה אמא שלה, קורה משהו, נכון? קורה משהו. אתם יכולים לנסות לשים את היד על מה קורה, כשאנחנו אומרים, זה אמא שלך? או זה הבת שלך, או מותר? זה יורד מכאן לכאן. פה יש סיפור, הסיפור שלו ככה, הסיפור שלי ככה, הוא משקר, אני אין לי מה לנצל. ליבי נשאר סגור, אני מצטערת שאתה מצטער. כשאת פותחת את הלב לא תהיה לך בעיה ולא תהיה לך דילמה. את עם אמא שלך כאן ואת רוצה לעזור לה, כי את לא יכולה לעשות שהיא סובלת.
אז זה בסדר שאני משקרת?
לא, יש לך נדר לא לשקר.
איך אני יכולה לומר את צודקת והכל בסדר ואני מצטערת וכולי אם אני יודעת שהבן אדם ימציא סיפור ממוסד, לא יודעת מאיפה.
תדאגי לה. היא אמא שלך, היא הבת שלך. לכמה מכם היו ילדים בני שנתיים פעם? כמה פעמים הם עשו דברים שהם היו שטותיים לגמרי? כל יום. אז אתה אומר לו, אתה לא צודק, טו בית, בעיה שלך? מה את עושה כשאת אוהבת מישהו?
כשאני אוהבת מישהו, אין לי בעיה. אני אעמוד על הראש ונפנף ברגליים.
אז עכשיו הגענו לנקודה
של... אבל הלב אצל מישהו שאני לא מספיק אוהבת, בגלל שכל הזמן הדברים האלה קורים שם.
אולי זה למה הם הופיעו בחיים שלי.
כן.
שאני אשים לב כשהלב שלי סגור, והנה הזדמנות לפתוח את הלב לעוד מישהו, ולפעול באופן ששוחק את החומה הזאת בליבי.
כן.
כן.
תודה רבה.
תודה רבה.